עכשיו אנחנו עם עורך הדין אילן בומבך, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
תשמע, זה הזוי שאנחנו מנהלים עכשיו רעיון על החלטות בגץ בזמן מלחמה. אבל בגץ קובע ובוחר לעסוק בזה בעת הזו. השאלה הראשונה היא, האם הייתה לו ברירה אחרת?
אני חושב שכן. אני חושב שבנסיבות כאלה שיש מלחמה וכרגע כולם מאוחדים, מלוכדים, מלחמים יחד, שכם אל שכם, נמצאים יחד בטנק, נמצאים במסתערים בעזה, אין ימין, אין שמאל, אין בעד רפורמה ואין נגדה, אני חושב כולם כרגע מלוכדים, זה הדבר האחרון שצריך לעסוק בו, ולכן חבל שלא דוחים את ההכרעה לזמן אחר ולא בזמן הזה, במיוחד שאנחנו שומעים לפי הקלטה שהודלפה אבי, שבאמת מדובר במשהו שאפילו השופטים אינם תמימי דעים, הם הכי מפולגים שרק אפשר, ממש על חודו של כל.
שמונה נגד שבעה, כן, זה אחד מה... ועוד פסק דין כל כך דרמטי, הוא לא משמעותי בחיי היומיום שלנו, הוא דרמטי לגבי השיח הציבורי, לגבי המחלוקת שהייתה כאן עד השביעי באוקטובר.
בהחלט, זה גם לגבי עתיד המדינה, לגבי השאלה האם בכלל בית משפט עליון מוסמך לפסול חוק יסוד, ואם כן מכוח מה, באמת דברים...
אז כלומר, הטענה היא שבגץ היה כפוף ללוחות זמנים שרירותיים שלא אפשרו לו משהו אחר, אתה אומר, היא לא טענה, הוא יכול לדחות את ההחלטה או לדחות את הדיון בעניין הזה, רק אז שתי שופטות מתוך הרכב 15 שופטים היו פורשות מתפקידיהן, ואז השמונה נגד שבעה היה הפוך, היו שמונה נגד ביטול חוק הכנסת ושבעה בעדו, אז אולי זה חלק מהסיבה שגרמה ללוח הזמנים כל כך לחוץ.
אז אני חושב שזה דווקא סיבה לבוא ולדחות את זה, כיוון שאי אפשר לקבל פסק דין כל כך דרמטי, לא רק מבחינת האיתור שזה בתקופת מלחמה, אלא במהירות, בחיפזון שהדברים נעשים. תמיד כל חוק, ודאי חוק יסוד, שחושבים לפסול אותו, באמת דנים בזה שוקלים ותרים ודנים בזה שוב ושוב ומתייעצים ויש דיון ועוד דיון, אצלנו היה דיון אחד, אמנם ארוך, 13 שעות וחצי, אבל דיון שהיה ממש כערף עין במהירות הבזק, תוך חודשים ספורים כבר אתה שומע שיש פסק דין, לא ככה מקבלים פסק דין כזה, צריך לדון, צריך לשבת, גם השופטים מחליפים טיוטות בינם לבין עצמם, עכשיו פעם ראשונה שהשופטים כבר מחליפים טיוטות עם הציבור, כי נזדמן לנו עכשיו לראות מה השופטים חושבים, וכבר היה לעולמי, כבר ראינו ששופטים גם משנים את דעתם תוך כדי, רואים מה הצד השני כתבו, מה החברים שלהם כתבו, והם באים ומדברים זה את זה, מדברים זה עם זה, משכנעים זה את זה, במיוחד כששופטים רואים שהרוב פה זה 8-7, גם אם אתה חושב שצריך היה לפסול חוק יסוד, ברגע שמדובר ברוב כל כך זעום, כל כך קטן, גם שופטים כאלה עשויים לחשוב, רגע, אני לא חושב שצריך לפסול חוק יסוד ברוב כזה, מה עוד שלפי הפסיקה בעולם, לפי המאמרים, לפי הספרים, גם המאמרים שהשופטים עצמם מסתמכים עליהם, גם שם כתוב שכשרוצים לפסול איזשהו סעיף בחוקה, מה שאצלנו נקרא חוק יסוד, הרי שצריך לעשות זה רק ברוב ממש מוצק, דרמטי, לעולם לא כחוט השערה, זה לא יכול להיות מקרי. תאר לך אבי שהיום היו מגישים את העתירה, כמו שאמרת, התוצאה הייתה הפוכה. כן. זה מתקבל לדעת שברוב מקרי אתה בא ו...
ואם התיוטה שפורסמה היא תיוטה נכונה, וזו אכן דברי השופטים, אז בגוף הטענה של בית המשפט שהכנסת לא קיבלה את ההחלטה ברוב גדול, אלא ברוב של 64 מנדטים, אז נניח רגע, אתה יודע, מיד עושים את המשוואה, אוקיי, והשופטים גם כן ברוב מאוד מיעוט דוחים את ההצעה הזו, נניח רגע לזה, חוק יסוד האדם וחירותו עבר בכנסת בזמנו, על ידי רוב של 30 ומשהו חברי כנסת, נכון?
נכון, עבר 32 נגד 21. תחשוב כמה חברי כנסת בכלל השתתפו סך הכל בעניין הזה. 53 חברי כנסת, רק 32 הצביעו בעד. אצלנו 64 הצביעו בעד, כשאף אחד לא הצביע נגד. אתה יודע מה? אפילו חוק יסוד הלאום. כשבאו והעבירו את זה, היו 62 בעד, וזה 55, משהו כזה, היו נגד. אתה רואה שתמיד חוקי יסוד מתקבלים ברוב זעום, אצלנו זה יחסית הסכמה רחבה, זה נקרא, ולמרות זאת בית המשפט מאוד מאוד נזהר מלהתערב. דווקא פה, כשמדובר בעניין שלא ברור מה שאלת סמכותו, כשבית המשפט העליון בכלל נמצא בניגוד עניינים, כי הוא צריך להחליט לגבי הסמכות של עצמו. כן. הוא צריך להחליט אם יש לו סמכות או אין לו סמכות, איפה נשמע דבר כזה? בעניין של סבירות, וגם לא באים ומשנים עכשיו משהו אתה יודע מה,
כן, זה משהו דרמטי, כן.
במבנה שלנו, אלא בסך הכל משהו בסבירות, שזה כלי העבודה של השופט שניתנו לו בפסיקה. הם בעצמם קבעו שיש להם את הזכות הזאת, ולא שמשנים חוק, ואתה לא חוק כן, יזאת.
תשמע, בסוף זו המציאות, נחכה לפסק הדין הסופי, ואם אכן הוא כזה, אז
נחכה לתוצאות האמת, מה שזה.
אין מילים, כן, לא, כבר, אין מה לומר כבר. עורך הדין אילן בומבך, תודה רבה לך.
תודה רבה, אבי, ערב טוב.
ערב טוב.